זה תיקח המערה. טוב. קודם כל, בהקדמה והקדים.
מה למערה?
זה גם אחד המדומה שיש לך ביד.
אני אוכל
בכלי. טוב. ככה קודם כל להקדים, ברוך השם, הגזרה בינתיים. נרחתה מחברון, ראינו מראות קשים, קשים מאוד. שעם ישראל מבעית בקודשיו, בקדושיו.
מה?
החלום. ואנחנו קצת מלאים בכעס ובתרעומת גדולה. ואנחנו לא יודעים עד אנה אני בא. חושבה לי שאנחנו יכולים להגיד שככל שהמראות קשים יותר, אנחנו צריכים לזכר בגמרא, בסוטה, בסוף, שמדברת על סימנים מדכאים, סימנים של חשיכה, שבית ועד יהפוך לזנות, שהכל יהיה פרוץ. וזה באמת לכאורה על פניו צריך לגרום לייאוש גדול. גם הגמרא נוקטת בלשון הזו, שאין דרכם של חז"ל לעורר ייאוש, אלא שאומרים לך כשזה קורה תדע שהדברים מתקדמים בתוכנית האלוקית. בסוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה. ובוודאי ובוודאי שאנחנו נוכל לומר, בניגוד לראובן שבא אל הבור, הבור היה ריק, והוא זועק ואומר איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, אנחנו נוכל לבוא עם הנערים ולהגיד והנער איתי. אוי לך ארץ שמלכך נער, אומר הכתוב. אוי לך ארץ שמלכך נער. כתוב בספרים הקדושים, אוי לך ארץ לגוף האדם, שמלכך נער ליצר הטוב. שהיצר הרע הוא מלך כסיל וזקן, הוא כבר מיומן. אדם כשנולד מיד יש לו יצר הרע, ככתוב, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מהרגע שהוא נולד הוא כבר עם יצר רע. הוא משופשף היטב 13 שנים. רק ביום הבר מצווה, כתב הארי הקדוש, גילה את הסוד שרק אז מצטרף אל האדם יצר הטוב. לכן גם נבין מדוע להלכה נפסק על דעת הגמרא שלא דנים עד גיל מצווה. כי הדין הוא רק כשיש בחירה. כאשר אדם יכול לבחור והוא בחר, אז הוא נותן דין. ואנחנו רואים שאלו שפועלים מצד השלטון בחרו. בחרו בדרך שבחרו. ואומרים ולדין ולדיין. וזו מלחמה כנגד יסודות הדת. זו מלחמה כאומר מי השם אשר אשמע בקולו. ואם זאת המלחמה שלהם, אני לא מוטרד ולא מיואש, כי אין נגמות השם אין נגמות אופיה. הוא פועל ויפעל בכל מן דאושית ידי ברעד ישראל, כי הרי מי שפוגע בשכינה הקדושה. כי ארץ ישראל היא כיסא הקודש בעולם. ומי שנוגע בה, כבא לערער את יסוד השם בעולם, ונקה לא ינקה. אלא שאנחנו צריכים להיות בבחינה, כנאמר בפרשת השבוע שלנו, בוא אל פרעה. גם כשאנחנו במצב כזה, של ייאוש כמו שקרה במצרים, שיש מכות ראשונות ושום דבר לא נהיה טוב, רק נהיה יותר גרוע. מה זה החילות על דבר אל עבדיך? כמו שמשה אומר לקודש ברוך הוא, למה הרעות על העם הזה? נהיה מצב גרוע, מצב בלתי נסבל, היה יותר טוב קודם. אומר לו הקודש ברוך הוא, בוא אל פה, יחד. אתה תלך פה, אני הולך למעלה. אבל עד זה אגב, כי אני הקשיתי את ליבו, ואחר כך יבוא פרעה ויגיד, קומו צאו מתוך עמי, עם פיג'מה הוא ירוץ, בלילה, לחפש את מי שיעזור לו. כי כגודל גערתם, ככה פגיעה בכבודם יהיה עד אפר. וזה הכואב להם מכל. כי כל עניינם זה כבוד, תאווה וממון. לכן אנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה. בזור הקדוש, פרשת השבוע שלנו נאמר, רבי יהודה פתח ואמר, אשרי העם יודעי תרועה. כך, הפסוק שאנחנו מכירים, אנחנו אומרים בראש השנה, אומר הזוהר הקדוש, כמה צריכים בני האדם ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא, ולשמור מצוות התורה, וזה צריך להיזהר, וזה צריך להישמר, כדי שיזכו על ידה בעולם הבא, ולהציל אותם מכל המסתינים למעלה ולמטה. כך דברי הזוהר הקדוש. הוא ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, כי כמו שיש מסתינים בעולם למטה, כן נמצאים מסתינים למעלה, העומדים להסתין על בני אדם. דברים מופלאים. לכאורה, ברור, מסתינים למעלה, אנחנו מבינים. מה זה מסתינים למטה? מי המקטרי פה למטה? מקטרגים, אנחנו יודעים שזה למעלה. אבל הוא בהקדים העיניי, אני רוצה לומר משהו. הגמרא בפסוחים אומרת, שאם אדם נותן צדקה ואומר, על מנת שיחיו בניי, על מנת שיזכה לעולם הבא, צדיק גמור. זה לכאורה, הרי עד היום למדנו שכל מי שעושה מצווה ועל מנת לקבל פרס, זה הפך המשנה באבות שאומרת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אז איך הגמרא פה אומרת שהוא צדיק גמור? אלא אנחנו יודעים את הרץ. הגמרא מדברת על חתכינה. באמת, אדם יכול לעשות כל מצווה ומצווה וחתכילה בעל מנת. כן, הוא צדי גמור. מה שהמשנה באבות אומרת זה מידת חסידות. כי אנחנו יודעים שמסכת אבות זה מילה דה חסידותה. כלומר, אדם צריך קודם כל וראשית לכל לעשות בעל מנת. כדי להרגיל עצמו. כי אנחנו יודעים שנפש האדם נוטה מאופן היותה בשר וגוף ודם ואיברים ושכר ועונש. הנה התורה, התורה עצמה מעמידה בפנינו שכר ועונש. ואם לא היה עניין של שכר, ממילא גם לא היה עונש. כלומר, האדם צריך מתראו את העניין שלכתחילה יעשה ועל מנת. וכאשר יתרגל, אז יש לו בחינת בו. בו, יחד עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להפוך למידה של החסידות. שיהיו בבחינה שלא על מנת לקבל פרס. אבל מי שמתחיל לעבוד ושלא על מנת לקבל פרס, ממילא קשה יותר. כי הוא צריך להילחם בשני דברים, ביצר שלו, וברצון הטבעי של האדם שהתורה בעצמה אומרת שיש שכר ועונש. אז למה לא להכביר עבודה? קודם כל שיתרגל, שפע על מנת, על מנת שיהיה צדיק, על מנת שיהיה בנה, על מנת שיהיה פרנוסה, על מנת שיבוא משיח, אבל על מנת משהו. כי אדם צריך שכר. אם ככה, אמרנו קצת באפס קצה, ומה זה המסטינים ומטה. והנה בואו נמשיך. יש להבין מה כוונת המסטינים ומטה. שהמסטינים של מעלה אנו יכולים להבין, כי אם רוצים לתת משהו לאדם, באים המסטינים הללו, כמו שהמשנה אומרת, ואבות העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, ועובר עבירה אחת, קונה לו סנגור אחד. קטגור אחד. ומקטרגים על האדם, ואומרים שלא כדאי לתת לו מה שצריכים לתת. זה בסדר. אבל למטה, מתעוררת השאלה, לגבי מי הם משתינים על האדם? מי אלה? מי הדברים הללו? ואמר אדמור זצ"ל, שהמסטינים באים ביחס ישיר לגבי האדם עצמו. היינו, שאם האדם רוצה ללכת בדרך העולה אל בית השם, וכל מגמתו לעשות נחת רוח לבורא, באים המסטינים ואומרים לו לאדם, תכף נראה מי הם, אוי באמת, נו רבים, אתה רוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שהנה תדע שהדרך שהוא בוחר, לא בשבילו. למה? שהדרך הזו מתאימה רק ליחידי סגולה, שהרי הם בעלי תכונות מיוחדות, בעלי כישרונות, ואמיתי לב, גיבורי כוח, יש להם כוחות של התגברות על הקשיים העומדים בפני מי שרוצה ללכת בדרך השם. היא הבחינה של ללכת בדרכי ישרים לפניך. כמו שכתב רבי אלמלך מניזנז בתפילה. כלומר למעשה אנחנו מבינים מזה שמי שמסתין מלמטה יש לו שני פנים. האחד, הדעות שלו, הבלבולים שלו. אבל הגרוע מזה זה החברים שלו. כל מיני אנשים שנמצאים סביבו, חברים, שפוכה, שמפריעים לו. אומרים לו, אני באמת, אתה... זה שייך לגדולים, זה שייך לקבילים, למתמידים גדולים, זה בחורי יושבי אוהלים, אתה בא לבוסט, נו באמת, אתה רוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא בכל דבר, אתה רוצה להתעלות, עזוב את זה, תעשה כמו שהגמרא אומרת, בעל מנת, ותהיה צדיק גמור, למה צריך לעשות נחת רוח באופן שלא על מנת לקבל פרס? אבל לא אתה. למה? כי אין בך את התכונות האלו של מורם מעם. אין לנו. ואם כן, יותר טוב בשבילך להיות בבחינה בתוך מי אנוכי יושבת. תהיה כמו כולם. לא להשתדל. תהיה עם כולם. היינו ללכת בתלם של הכלל. ושלא יהיה לך רצון להיות יוצא מהכלל. זה כוונת רבי יהודה בזוהר הקדוש באומרו מסטינים של מטה. כמה אנחנו מושפעים. היום יצא לי לדבר, ככה נסעתי ביחד עם הרב שלמה בן חם, רב העיר של קריית גת. דיברנו כל מיני דברים. בין היתר דיברנו על ההשפעה של הסביבה. והוא אמר, אין היום אדם אחד בעולם ויהיה צדיק גדול ככל שיהיה, שלא מושפע מהסביבה. אי אפשר. אדם הולך ברחוב, העיניים רואות, זה משפיע. האוזן שומעת, זה משפיע. אנשים משפיעים. ממש ככה, אי אפשר שלא להיות מושפעים. לכן, האדמו"ר זצ"ל אמר, אלה המסטינים הכי גדולים שיש, פה למטה. זה הדעות של האדם המבולבלות, ומצד שני, זה הסביבה שלו, שמסתכלת על העניונים, בעניין של צדיק גמור. הכל ועל מנת לקבל פרס. וזה צדיק, איך כבר אומר? ולא מוכנים לראות שלעשות לשם שמיים, במניין של חסידות. כי חסידות, איך אומרת הגמרא? לא כל אחד עושה את עצמו חסיד, לא כל אחד עושה את עצמו צדיק, לא כל אחד יכול. אז זה תופס חינוק. אז בואו נראה מה עושים עם כך. אומר הפסוק, כאילו מחשבותיי מחשבותיכם, אוי ולא דרכם דרכיכם דרכי. הנה, דרכי הקדוש ברוך הוא, הנם אלו הבאים רק באופן של למעלה מהדעת, וכבר אמרנו את זה כל כך הרבה פעמים. מי שרוצה ללכת באמת בדרך השם, אינו יכול לפעול באופן של הדעת שלו. ורק בדרך זו, של למעלה מהדעת, יכול האדם ללכת בדרכי השם באופן אמיתי. היות שמתוך הדעת היינו הגוף בעצמו, הוא זה המשתין למקטרג עליו, שנותן לו להבין שהדרך של לעשות נחת רוח להשם היא לא בשבילו. הגוף מושך אותנו למטה. ועלינו, אני בשבועיים האחרונים הייתי הרבה בבתי אבלים, והשיעור שאנחנו נלמד היום יהיה לעילוי נשמת תמר בת רבי דוד והדודה של זוגתי של הרבנית שליטה שנפטרה השבוע, והבאנו אותה למנוחות עולמים ביום שלישי. שרה בת רבי חיים. הגוף הולך למטה. ממש למטה. וכשהייתי בבית העלמין, אז אבי מורי לקח אותי לראות את החלקה של המשפחה שלה. את הסבא שלי, סבתא שלי. עליהם השלום, דודים שלי. הייתי שם לפני 15 שנים. הייתי שם השבוע. אני רוצה לומר לכם, יהודים יקרים, הגוף נמצא למטה. הכל יורד למטה. גשמיות אין לה מקום שם. גם הגשמיות לא תופסת מקום שם. והגוף מושך אותנו למטה. כי הגוף שלנו הוא באופן של ידיעה. כאשר אדם נושא אישה, כתוב, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. ואני פעם אמרתי בשיעור, מה זה על כן יעזוב איש? אנחנו יודעים שאיש יש שתי אפשרויות, אחד השם איש מלחמה, השם שמוי, ואפשר תפילה למשה איש האלוקים. נו, אבל מה זה סתם איש? סתם איש, כן יעזוב איש, דה אמרתי קודשא בריחו. כאשר אדם נושא אישה, האדם אוהב את אשתו ומצווה לאהוב את אשתו. הרי ממילא אי אפשר לאהוב שניים בבת אחת, באותו מידה. אז זה בא על חשבון מישהו. והיו בבשר אחד? איך נראים לי זה בשר אחד? פשוט, וידע האדם מתחלה אשתו. ועל מה הם יוצרים? גוף! הקדוש ברוך הוא ברחמיו העצומים מכניס אהבה בין בני הזוג על חשבונו. עד כדי כך שבאישה שנחשדה וסוטה מוחקים את שמו יתברך כדי שתישאר אהבה ביניהם. כלומר יש לנו רשות מהקדוש ברוך הוא להוריד מאהבתנו את הקדוש ברוך הוא כדי שנאהב את זוגתנו, את הנשים שלנו, כדי למצוא גוף. אבל אם זה נעשה בדרך הזה, הקדוש ברוך הוא השותף השלישי. ויבוא השלישי ויכריע ביניהם. וזה יגיד לו באופן של יכריע ביניהם. והוא נותן את הרוח, הוא נותן את הנשמה. אבל אחר כך, הגוף יורד למטה. לכן, כשאנחנו אומרים, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי, זה רק באופן של למעלה מן הדעת. כי הגוף שלנו לא שייך בעניין של מלמעלה מן הדעת. וזה נבין את הפסוק שנאמר ושוחד לא תיקח. התורה אומרת ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. ומה העניין זה של הפסוק אצלנו? הנה אנו רואים שבזמן שהאדם בא לבדוק את גדרי עבודת השם שלו ורואה את התנאים הנדרשים ממנו, הוא בא לידי החלטה שאין באפשרותו לקבל עליו את הדרך הזאת, שהוא העבודה באופן של לעשות נרת רוח ליוצרינו ולעשות רצון בוראינו. שתי סיבות. הוא אומר, זה כל כך מסובך, כל כך קשה, אבל יש שתי סיבות קשורות מהן. דבר ראשון אמרנו, שעושה, הנותן צדקה על מנת שיהיה לי עולם הבא, זה שכר עבודה. והנה, ולגבי שכר עבודה, אדם אומר, נו, אני לא בטוח אצלו ב-100%, להיות, והוא לא רואה את מי שכבר קיבל את השכר, שבעבורו הוא נתן את היגיעה. היינו, כשהוא בא לבקר את אותם אנשים אלו, שכן עבדו את הקדוש ברוך הוא בלחת רוח, שלמעלה מן הדעת, שכן נתנו את כל עניין נם, נשמתם, שכמם, את דרכי העבודה, באופן של לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, והוא רואה שבאמת, הם עובדי השם בכוחו גדולים. באמת אין ויכוח. לא, אנחנו השבוע וחצי, שבוע, נבינו ביום ראשון למנוחות עולמים את קדוש ישראל, הרב כדורי, זכר צדיק קדוש לברכה. אין ספק שהוא עבד את השם בכוחות עצומים, אבל הוא רואה אדם כזה, אבל הוא לא מוצא בהם שכבר קיבלו את השכר עבור עבודתם. וכשהוא שואל את עצמו מדוע באמת הם לא קיבלו את שכרם, הרי לא רואים את זה. הוא מגיע למסקנה, יש לו תירוץ יפה, יש לו איזה מין חידוש. תירוץ יפה מאוד, היינו כי רק מי שמקיים את כל תנאי העבודה באופן של נחת רוח ממש על כל פינה ועל כל מקום באופן של מושלם, בטח שיקבל את השכר עבור כך. ואילו שאלו, כשהוא רואה אותם בגיעתם, וגם שיגעו הגיעה גדולה, כנראה שעשו זאת לא בשלמות, ולא 100%. ואחר נמצאים במצב שהוא מוצא אותם, חולים, עניים, אז כנראה שזה לא זה. ואז הוא אומר, אוי, תראה אותם, שהם גדולים, ובכל זאת לא הגיעו, ובכל זאת לא קיבלו שכר עבודה, אז מי אנוכי? אין סיכוי, גמרנו, לא בשבילי. השאלה השנייה ששואל את עצמו, ומי יודע, אם הוא יהיה יותר מוכשר מהם, היינו שהוא כן יכול לתת את כל מעט האחוזים והתנאים הנדרשים לעבודת השם באופן הזה, כדי שיקרבו אותו לדבקות בשם. הוא בא לידי החלטה שהוא צודק ב-100%, כשהוא לא רוצה לקבל על עצמו את הדרך הזאת. שבנויה על בחינת אמונה, שזה למעלה מהדעת. הוא כל כך מבין שהצדק איתו, עד שהוא בטוח שאין אף אחד שיוכל לעורר עליו ביקורת, על כך שהוא לא רוצה ללכת בדרכו של עבודה. זה דברים פשוטים. הוא לא רואה, ומה שהוא רואה זה לא בשלמות, ואני בטח לא אוכל. אז אם ככה אני צודק, חבל על הזמן של כולם ושלי, ואני אהיה כמו כולם בתוך עמי אנוכי יושבת, וזהו, ואני אלך, והכל יהיה בסדר, ואני אהיה יהודי של תפילין, ואני אהיה יהודי של שלוש תפילות, ואני אהיה יהודי של שבת, והכל יהיה בסדר, אבל זהו, ככה. קדוש ברוך הוא אמר, נו, יופי, יהיה לי עולם הבא, יהיה לי שכר. לכן אנחנו רואים הרבה אנשים גם שהם עושים בדרך הזו, שהם חושבים, שאם הוא יתפלל תפילת מנחה, הוא כבר יכול לבקש, הקדוש ברוך הוא ייתן לו הצלחה, ברכה, פרנסה, הכל יהיה בסדר, הוא חייב לו משהו. כי אני עשיתי על מנת לקבל פרס. וזהו. אמר אדמור זצ"ל, לפי זה מתעוררת השאלה, אנשים הללו שכן נכנסו בדרך הזו, של עבודה לשם שמיים, האם שקיבלו עליהם ללכת בדרך של לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא בעבודתם אותו, איך הם יתגברו על השאלות האלו? כי בטח, לא בזמן שאומרים לאדם לך ותתייגע שלא המנת לקבל פרס, תכף עולות בכל השאלות הללו, כי שאלות אלו לא נותנות לאדם מנוחה. אם כן, באיזה כוח הם יכלו לצאת מהשאלות הללו, הנקראים מים הזידונים. כלומר, למעשה מדרגה של העולם הזה. אלא אמר אדמור, שהעצה היא לעבוד את העבודה הזו באופן של למעלה מהדעת. ולומר, נו, עכשיו היו לי שתי תירוצים טובים, וזה היה מצד הדעת שלי, אבל לומר, כי מה שאני חושב שהצדק עימי, ואני הולך בדרך שכולם הולכים, זו אינה האמת כפי ראות עיניי. כי רק למי שיש עיניים פקוחות, הוא זה שיכול לראות את האמת. מה שאין כן, מי שאין לו עיניים פקוחות, הוא לא מסוגל לראות את האמת. להיות זה האדם בזמן ששאלות אלו לא בקרבו, הוא משוחד מכוח הרצון שלו, כי הוא מסתכל על הכל באופן של מה אני יכול להרוויח, טובת הנאה מזה. ולכן הוא לא מסוגל לראות את האמת. הוא משם מרומד מה שאמרנו, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר עיני פיקחי. כלומר, שרוצים להראות את הקדוש ברוך הוא, עובדים, לא שואלים שאלות. כי אם מתחילים לשאול שאלות, אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדרך של לשם שמיים. אי אפשר. כי השאלות האלה הן שאלות טובות. ונעשה. בדעת. לא מחוץ לדעת. ואת הקדוש ברוך הוא צריך לעבוד רק מחוץ לדעת. למעלה מן הדעת. ועל כן, אוי לו לאדם, אין לו לאדם לומר שהצדק איתו לפי הראייה העכשווית שלו. איי, איי, וזאת שהוא מקבל שוחד מהרצון לקבל הנאה ושכר מיידיים. ואין הוא מצוי בבחינה של עיניים כוחות. לראות ראייה אמיתית, ולא עליו לומר. וגם שיש לי את כל השאלות הנכונות האלו, כך יותר גם להגיד היצר שלו. נכון, יש לך שאלות טובות. אבל כרגע אני לא מוכשר לענות לך. אלא, לאחר שאזכה ברצון לפעול באופן של לעשות נחת רוח לשם, ויהיה בבחינה של עיניים כוחות, נו, תבוא אליי עם כל השאלות שלך. אני בטח אתן לך תשובות טובות יותר. אבל עכשיו, אין לי. נגיד, אין לי. צריך להגיד ליצר רע, אין לי תשובות בשבילך. וזהו, מה עכשיו? אנחנו יודעים שיש שני אנשים שמתווכחים ביניהם, ואחד מפסיק לדבר, אז השני ממשיך לדבר ורואה שאין תגובה, והוא מנצח, הוא רואה שזה רוצה לגמר, אז הוא גם לא מפסיק, כי אין המשך. מטבע הדברים שדיבור מושך דיבור, אבל אם כבר אין דיבור מצד שני, אז אין לי מי לדבר, וזה נגמר. כל פעם שהיצר הרע עולה וקופץ למעלה, להשתין עלינו ולהקשות עלינו לקיים מצווה, אסור לנו לדבר איתו. מה מי שאסור לדבר איתו? נגיד לו, לא מדבר איתך עכשיו. אין לי מה בשבילך עכשיו. וגם מותר להגיד לו, אני לא יודע. אינני יודע לענות לך. אבל בגלל שאני לא יודע לענות לך, אז אני עושה בלי לענות, כי אני לא יודע לך תירוצים. מה זה באופן של המעלה מן הדעת? אבל עכשיו, אין לי שום עצה, אלא ללכת למעלה מן הדעת, כי כל מה שאני רואה, היינו בדעת, זה רק מצד המצב שאני משוחד. גם שאני חושב שכל החשבונות שלי הם צודקים. אז זה כבר נאמר, ויסלף דברי צדיקים. כי נכון, אני עושה את הדברים מצד צדיק גם כמו שהגמרא אומרת, כמו שהזכרנו, ועל מנה זה גם בפרס, אבל הוא מסלף גם את הדברים הללו, ואני לא מסוגל לראות עם מי הצדק. זאת אומרת, שכל עניין שצריכים לעשות לשם שמיים, לא עליי נאמר, ואני בתוך עמי יושבת כמו אלו, שמסתפקים בכך שמקיימים תורה ומצוות ואומרים מה שמוטל עליי לעשות אני עושה, ועניין כבונס, היינו לשם שמיים, זה שייך למי שמרגיש חיסרון בזה. ואני לא מרגיש שאני צריך להיות יותר חכם מכולם, אלא גם אני מסתפק במיעוט. על זה נאמר ויסלס עבורי צדיקים, זה אתה יותר חכם, אלא אני הולך למעלה מהדעת. אני מכיר את הדעותים שלך. בסדר. בגלל זה אני הולך למעלה מהדעת. אז אם כך אנחנו מבינים שצריך להוביל אותנו לעבודת, עבודת המידות. והמידה שדרושה לעבודת השם באופן הזה היא מידת הנקיות. ואמר האדמו"ר זצ"ל שגודל החשיבות של נקיות המובא בכל הספרים. שאדם צריך להיות נקי לפני כל דבר מצווה שהולך לעשות. בגלל הנקיות שאדם צריך להיות נזהר בכל דבר. על מנת שיהיה על צד האמת ולא מעורב בו שום דבר של שקר. זה הנקיות. ועל כן עוד אמר, כמו שיש הבדל בין איש לאיש בדבר שמירת נקיות בגשמיות, אנחנו מכירים זאת היטב. יש אנשים שמקפידים שלא יהיה שום לכלוך בגדיהם, ויש אנשים שלא מקפידים כל כך, אלא שהלכלוך גלוי לעין. רואים את זה. ואז הם מסירים אותו. וזה תלוי במידת הניאוס של הלכלוך הזה, של האדם. כך הדבר ברוחניות, שאין כל אחד דומה לחברו, אלא שזה תלוי לפי המיאוס שיש לאדם לבחינת השקר. ובשעה שהוא לא יכול לסבול את השקר, בשיעור זה הוא מתקרב בדרך האמת. כלומר, מידת הנקיות שלנו היא לא, היא כמו במידת הנקיות החיצונית שלנו. אם אנחנו מזניחים שם, אנחנו גם מזניחים ברוחניות באותו דבר. עד שכבר אי אפשר לסבול, נו, אז אין ברירה, אתה מנקה. ככה גם אדם נוהג ברוחניות. ועוד מה שצריכים לדעת שהלכלוך בענייני הנשמה הוא המזיק האמיתי. היות שהנשמה היא דבר נצחי. והבגדים שלנו הם בלים ונזרקים. קודם חדש. לכן, האדם צריך להיזהר מאוד מהשקר. ויקפיד שהאמת שלו תהיה נקייה מכל מיני לכלוך של שקר. הנה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. כל תלמיד חכם שנמצא לבב על בגדיו, חייב מיטה. ממש, מיטה, שנאמר, כל מסנאי אהבו מוות. אל תקריא מסנאי, אלא מסניאי. אומרת, מסנאי השם הם אלה שגם גורמים לשנוא את הקודש ברוך. ופרש רשי, מסניאי שממאיסים עצמם בעיני הבריות, והבריות אומרים, אוי להם ללומדי התורה שמאוסים ומגונים. אוי בבוי. דברים נוראים. נמצא זה מסניאו את התורה. ומי שמסניא את התורה על אנשים, מסניא גם את הקדוש ברוך הוא על אנשים. איך אמר היום הרב שלמה? שישנם אנשים בעם ישראל שגרמו לשנאת התורה והדת. ממש ככה. ולכאורה בפשטות קשה להבין. אם לתלמיד חכם יש רבב על בגדיו, כבר מגיע למיטה. זה באמת קורה, בן אדם הלך לחתונה, נשפך לו המלצר, שפך לו על החולצה משהו, מה הוא יעשה עכשיו? מה הוא יעשה? הוא ילך בלי חולצה, זה ביזיון גדול יותר. הוא חייב מיטה. פשט הגמרא, רבב על בגדיו חייב מיטה. ובמין זה היה מהפסוק שנאמר, וכל מסנאי אהבו מוות. וגם כאן יש צורך להבין, אם הוא בחינת מסנאי, זה סימן שהוא אוהב מוות. מה הקשר ביניהם? אם אדם שונא או מפנימה, הוא לא אוהב מוות, הוא רוצה לחיות. אוי עבודת השם צריכה להיות מעבר, רבותיי. אמר האדמו"ר זצ"ל שעניין הנקיות, כוונתה שצריך להיות נקי. שלא תהיה שום תערובת של שקר בזמן שרוצה לדרך בדרך של האמת. כי אמת נקראת נשמע. כדברי הרמב״ם. שהרמב״ם אומר, העובד מאהבה עוסק בתורה ומצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הדעת הרע, ולא כדי לירה שטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לנו בגללה. טוב, אבל זה לא עניינו. אם כן, לפי זה פירוש דברי הגמרא, נמצא רבבי בבגדיו, שזו בחינת לבושים, שבתוכם מקבלים את הטוב והחיים. צריכים להיות נקיים התערובות של אהבה עצמית, רק כולו לשם שמיים. לפי זה יהיה הפירוש, כל מסנאי אהבה מרק. על מה ששאלנו, מדוע אומר הפסוק כל מסנאי, היינו, הטעם של מסנאי משום שאוהב מוות. זה פשוט. כי עניין מוות מתבאר, כי דווקא מי שדבוק בחיי החיים, יש לו חיים. מה שאין כזה. מי שנמצא בפירוד ממנו, אדם כי נפרד מהחיים. אדם יכול לחיות, נושם, חי, אבל הוא מת. לכן נאמר כל מסנאי. היי מי שאוהב את הבורא, את הקדוש ברוך הוא, וכל מגמתו, שיעבוד רק לשם הבורא. כך צריך להיות. אלא הוא מערב בעבודה קצת אהבה עצמית. אהבה עצמית הזו היא בחינת מוות. משום שזה גורם פירוד מחיי החיים. לכן משום שהוא אוהב מוות, היינו אהבה עצמית, משום זה נעשה שונא לבורא. דברי רש"י, שמפרש מסניעי, שממיסים עצמם בני הבריאות, והבריאות אומרות, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים, נמצא זה מסניעי את התורה, אם נמצא זה קטן בבגדיו, כבר הוא נמאס בני הבריאות, אנחנו יודעים, שאם אדם הולך עם בגד מלוכלך, אנשים לא נעים להם, וגם התורה היא זאת שגורמת לבריאות שהם מסניעי התורה, עד כדי כך, שעבור כך מחר, ודאי ודאי, כבר מגיע למיטה. כמו שאמרו רבות היום זר, כל תמיד חכם, נמצא רבב על גדת, חייב מיטה. כי הוא גורם. כי מי שלומד תורה, כדי להתגדל בה, זה רבב על בגידו. אמר לי הרב שלמה היום, אני לא אגיד את השמות של הרבנים שהוא אמר לי. אבל הוא אמר, אלה למדו תורה שלא לשמע, למדו תורה של גאווה, למדו תורה של להתגדל בה. ואוי לנו שיש לנו רבנים כאלה. אנשים צריכים להנער בלימוד התורה, שתהיה לשם לימוד תורה, לשם קיום המצווה, ולא לשם דבר אחר. ואנחנו רואים בדור שלנו עד כמה הדברים נוגעים, עד כמה אנשים שלמדו תורה נמצאים בפירוד גדול מהקדוש ברוך ומן התורה. פירוד ענק! אלא שיש לפרש שממיסים עצמם בני הבריות, היינו גם האיברים והרצונות והמחשבות של עצמם. היות שגופו של האדם נקרא עולם לפני עצמו, עולם קטן. ככה אנחנו יודעים. בעברי הגוף אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים. יהיה כתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו בהם, נהיה יומם ולילה. כתוב עליהם, הם נחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואנו לא רואים זה אצל לומדי התורה שלנו, שמרחם. והסיבה שלא רואים את כל הדברים היקרים הללו אצל לומדי התורה, היא מסיבת שיש רבב על בגדיו. היינו שאצל לומדי התורה שלנו, מעורבת באהבה עצמית בזמן העבודה, נמצא שהרבב הזה גורם שהטוב והחיים שבתורה לא יכול להתלבש בבגדים האלה, משום שהם לא נקיים שיהיו הכל לשם שמיים. לכן, זה את הבריות שבגופו, באים לזה יאוש. ונמצא שהם גורמים שיסנאו את התורה. זאת אומרת, במקום שלומדי תורה היו צריכים לגלות את יקר התורה, כמו שכתוב, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. וכאן הם רואים את ההפך. ומי גורם לכל זה? הכל משום שלא נזרים הנקיות, משהו נקרא רבב. ולכן תשימו לב, רבו ישראל, הוא רבבו, אותיות רד. מי שככה גורם לירידה גדולה, גם לעצמו וגם לסביבה שלו, ולכל מי שהולך איתו. וזה נבין, מדוע ימצא רבב בגדיו חיה מיתה? כי הגמרא באה להשמיע לנו, שהרבב הזה שהוא עושה בבגדיו, זה גורם לו הפירוד מחיי החיים. לכן נבחן זה שהוא מחייב עצמו להגיע לבחינת מיתה. והכל משום שלא נזהר על נקיות. אלא מעורבת בעבודה שלו גם מבחינת שקר, שנקרא שלא לשמוע. אוי, אלא הכל יהיה לשם שמיים. זה שאמרה התורה בפרשה שלנו. ויאמר השם למשה בוא אל פרעה ואמרת אליו. כה אמר השם שלח את עמי ויעבדוני. שהקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ואחד מישראל, בוא יחד איתי, אתה ואני אל פרעה, אותיות העורף. ואמרת אליו, ליצר הרע, שמסתיר עליך, כה אמר השם, תזכיר לו כי יש דין ויש דיין. ועל כן שלח את עמי, זה עברי הגוף והתאוות ואהבה עצמית, כבוד, קנאה, ויעבדוני. כולם שכם אחד לעשות רצון אביו שבשמיים, ולא רצון אחר. כמה דברים עמוקים של הרבי. והיא רצה באמת שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנדע לדבוק בתלמידי חכמים אמיתיים וצדיקים אמיתיים, שלומדים תורה באופן של למעלה מן הדעת ומקיימים תורה ומצווה באופן הזה. ואז יהיה לנו את הפסוק והיא בעצם היום הזה, שבו אנחנו נכיר ונדע. כיר ונדע, כי אני השם, אני ולא אחר. אז, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים, בתוך המיצרים, על ציוותם. על כל הציוויים שלהם. על כל מה שנצטרו יהיו לשם שמיים. מרצון באמת שהדברים יועילו למעלה, ויחלישו את המסתינים למטה, כי המסתינים למטה זה אנחנו. אנחנו כלפי עצמנו, אנחנו כלפי אחרים, וצריכים לדעת שאם הילד בא, בשאלה, הוא רוצה להתחזק בעבודת השם, הוא רוצה לעשות מעשים, שלנו זה לא נראה, כי אנחנו לא עלינו, באותו עניין, לא עושים למעלה מן הדעת, ואנחנו יודעים שהילד צודק. אולי זה נראה לנו לפעמים קצת מוגזם, קצת קיצוני, אבל עם הדברים שהילד רוצה לעשות, הם לפי ההלכה? צריכים להגיב לו חזק ואמץ. צריך לסייע בידו. צריך לתמוך אותו. כי אז מגדלים דור ישרים מבורך. דור שלא מעניין אותו הדעת. שהוא מעבר לדעת. ומי שמעבר לדעת הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. לכן כששאלתם אותי פה, למי יש כאן רוח הקודש, אז אמרתי לך. משום שכל יהודי יש לו את העניין הזה של יכולת להיות בעל רוח הקודש, ורוח הקודש זה לא רק לראות דברים עתידיים. זה להיות מחובר אל הקדושה. זה להיות כל הזמן במחשבה של למעלה מן הדעת, אל הדעת לקבל גם את האיסורים באהבה. כי רבו הספרים שדיברו על מעלת האיסורים. וקשה לנו להבין מה זה מעלת האיסורים. כי אנחנו באהבה עצמית. ואני זוכר פעם איזה סיפור ששמעתי. שהיה איזה יהודי זקן שבא לאחד מגדולי ישראל בגלות. אמר לו רבי, אני רוצה להיפרד לשלום. אמר לו, לאן אתה נוסע בגיל המופלג הזה? אמר לו, אני נוסע לארץ ישראל, אני בטח, שאני אמות, אני אקבר שם. אמר לו אותו רבי, אמר לו, תתבייש לך, אני לא מרשה לך לנסוע. כל חייך עשית כאן. ועכשיו אתה הולך לטמא אותה בגופך? מה זה? זה נקרא לקיים מצוות ולעבוד את השם באופן של דעת. היה עוד פעם אחד איזה סיפור שאיש בא אל אחד מגדולי ישראל ואמר לו שהוא רוצה שיתפלל עליו שיקיים תורה ומצוות. הוא שאל אותו בשביל אחרי 120 אדם מגיע לקברו, ואני יודע ששם אם האדם לא בסדר אז הוא עובר כל מיני יונים, כל מיני מכות ואיסורים. אז אני רוצה ככה שיהיה יותר קל. אמר לו, תגע בנפשך, עד איפה אתה חושב? אתה דואג לגוף שלך אחרי שתמות. איזה עומק של גשמיות. הרי עד שם אתה דואג לגוף. אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא יוצא כל יום ויום וכל רגע ורגע. אומר לאדם, בוא נלך ביחד, בוא ביחד נצעד, אבל רק תבוא. ואנחנו כל הזמן דבקים בקודש ברוך הוא, ואתם כולכם קל קדוש. ושכל אחד יסתכל בתוך עצמו, עד כמה באמת הוא בבחינה של בוא עם הקודש ברוך הוא כל הזמן. הרי אני לא רוצה להגיד עכשיו, כל אחד יסתכל בעצמו. כמה פעמים הוא פועל באופן של דעת ושכל שלו. ואין אמונה. היא ישנה, היא קיימת, היא יסודית, היא חזקה ברוך השם. אבל במצבים מסוימים מתם, כמו אומר הקדוש ברוך הוא, לאחר מה זה? אוי, תודה רבה, שכחתי. תודה ששעשית מנס. אבל ככה לא עובדים. זה לא נקרא עבודת השם, זה נקרא עבודה שלך. יהודי לא יכול לעבוד כך. יהודי לא יכול לעבוד כך. יהודי שעובד כך זה רבב אביגדו. ממש כך. יהודי בצל יעקב אבינו. כתוב, כשבא לקבל את הברכות אצל יצחק, כתוב, הירח את רעב גדב. אמרה אומרת, אל תקריא בגדב, אלא בוגדב. למה? למה דבר כל כך יפה כתוב היה ריח, גדם רע שומר ריח, ריח של גן עדן? למה כבר את צריכה להרוס לנו את הדבר היפה הזה? הכל אבינו נכנס? לאבדיל על כך, דלו שנכנס הרשע ההוא? אני רע ואין לנו פרורה לפניו? לא, נראה את יעקב אבינו גן עדן! למה להרוס לנו את זה? למה כבר אומרת, וירח את ריח, גדם, אל תקים גדם אל הבוגדם? כי זה כך! אפשר להיות יהודי של גן עדן וזה בוגד. כיוון כללי, היהודי הוא יהודי של גן עדן. גן עדן תחתון, גן עדן עליון. אבל יש רגעים שהוא ממש בוגד. הוא פשוט, אין לו קודש ברוך הוא. זה צריך לעבוד. הצעקה שהיום אנחנו נקרא שבא בפרשה שקודם ברוך הוא אומר אל משה רבינו בוא אל פרעה. מתי הוא אומר לו בוא אל פרעה? אחרי שמשה רבינו מתלונן. אחרי שמשה רבינו אומר אוי, כנראה שאין קודש ברוך הוא. איך זה? למה עלה אותה? אז משהו פה לא מסתדר. מצב גרוע, מצב רע. זהו, אני חייב לפעול בשכת שלי. כי הקודש ברוך הוא כנראה לא היה. הקודש ברוך הוא כרגע לא איתי. אומר הקודש ברוך הוא למשה רבינו, בואי פרו, אני אראה לך שאני איתך לאורך כל הדרך. למרות שאתה לא מרגיש, למרות שאתה לא יודע, למרות שאתה לא רוצה לדעת. כי כדי להכיר ולדעת, הקודש ברוך הוא צריך להיות באופן של למעלה מן הדעת. נו. אז מה עושים? איך פועלים באומר של למעלה מן הדעת? הרי זה לא שייך בהרגל שלנו. לא שייך. אנחנו כל דבר חושבים, אנחנו צריכים לחשוב. יש אפילו מצווה, וידעת את השם אלוהיך. כדי לדעת צריך לחקור, צריכים להפעיל שכל. אז איך עושים את זה? היי, רבו ישראל, אני זוכר שפעם שאל אותי אדמור, מה יותר קל? לרוץ שעה במקום או לרוץ שעה בדרך? מה אתם אומרים?
בדרך.
בדרך יותר קל. למה? כי אתה מרגיש שמשהו זז. זה משתנה. אם אתה תרוץ שעה במקום, לא בהכרח אתה תגמור שעה. אתה תשמר בדרך. אף על פי שהמאמץ הגופני בדרך יותר קשה. יש עליות, יש ירידות. אנחנו צריכים לעבוד את המצוות ולקיים את המצוות באופן ובלכתך בדרך. להתרגל לפעול באופן של למעלה מן הדעת. לא לעשות חשבונות. אף פי שאנחנו אומרים משהו, שהגמרא אומרת שלכתחילה אפשר. אבל אנחנו מחפשים לעבוד את הקודש ברוך הוא למעלה מהדעת שלנו. לראות את מה שקורה היום בארץ ישראל זה נורא והיום. זה מה מגזרה ששמד נגד התורה והיהדות. ואנחנו עומדים ולא יודעים מה לעשות. אנחנו יודעים, ריבונו של עולם, מה קורה פה? אני רוצה להגיד לכם, הלב שעוטט דם, הבכיות נוראות, גזרה גדולה הייתה, הרבה יותר חמורה ממה שאנחנו רואים. וצדיקי עולם נפטרים ומסתלקים עכשיו, ולעלינו בקרוב יהיו עוד כמה שהתבקשו לישיבה של מעלה, כי בידין של מעלה צריך מליצי יושר גדולים גדולים עכשיו. ארץ ישראל כולה בסכנה. וכשהרב שמואל דרזי זכר צדיק לברכה לפני 30 יום וקצת הסתלק לעולמו, אמרתי בישיבה שהרב יצחק כדורי ילך לעולמו 30 יום אחר כך או קצת אחרי. אמרתי להם שאי אפשר לקיים דברי הגמרא או חברותה או מיתותה בלי שהם יהיו יחד, כי הם היו חברותה. ונשבו שני עבודות קודש. ועלו בשערה השמיים. עכשיו, כדורי נפטר, הוא נפטר, מוצאי שבת. כתוב בספרים הקדושים, כשצדיק נפטר, ונשמתו עולה למעלה, מי שיודע לראות, הרקיע נעשה בהיר, משתנה הצבע, והכל נקי. במיוחד צדיק גדול כזה כמו הרב כדור. וכל הנשמות שהסתובבו בעולם התוהו ובעולם הגלגולים והבלבולים, עולים איתו. ואנחנו יודעים, כתוב בספרים הקדושים, אור החיים הקדוש מביא את זה כמה מקומות. סיפור מופלא עליו, שבמוצאי שבת הרי אנחנו יודעים, נפתחים שערי הגיהנום מחדש, כי בשבת אסור להם. חודינים, לא יתארו מיני, בשבת אין. וכשצדיק נפטר, כתוב, דברים נוראים. זוהר הקדוש כותב, שגם נשמות הצדיקים יורדים לגיהנום וטובלים את נשמותיהם בנהר הסמבטיון, בנהר דינור, באש. רק אחר כך אמונים לגן עדן. שאלתי פעם, הדברי הזוהר, מה יש לך בחדש? גם צדיקים גמורים ממש הולכים שם. מה יש לך בחדש? אמרו דולי החסידות, אמר פעם האדמו"ר גם, אמר אני אגיד לך, קודם כל הם אומרים שם כדי תורך עצמה. הדבר השני הוא אומר שכשהם עוברים שם, אז הזוהר הקדוש אומר שהם אוספים איתם כל נשמה שהם יכולים ומוצאים אותם שם איתם. אז אמר לי, ישנם צדיקים שכשמגיעים לשם לנהר דינור ונשמתם טובלת באש של הגיהנום ורוצים להוציא אותם משם, אז הם נאחזים בשפה של הנהר ולא יוצאים ומסרבים לתת. ואז בגלל שאי אפשר להמשיך שהם יהיו שם באש, מסכים את האש ומפסיקים את האש בשביל אותם הנשמות שנמצאות בתוך הנהר הזה כל כך עמוק שהצדיקים שעוברים לא מגיעים אליהם. ורק כשאין את האש רואים אותם, והם פשוט לא זזים משם עד שמעלים אותם למעלה. שאלתי אותו, איך יודעים? איך יודעים? אז הוא אמר שצדיקים ענקים כאלה שמסוגלים לעצור את האש לגיהנום מתעלקים במתי שבס. כי אז זה מתחיל. אז מתחיל הגיהנום לפעול מחדש ומוצרים אותו. אתם לא נביאו להמשיך. שהשם ישמור. יש לנו כמה גדולי ישראל, אני יודע על כמה גדולים, הרב יושי היה בבית חולים השבוע, מצב לא טוב, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. יש אדמו"ר אחד שנמצא היום בבית חולים, מצב לא טוב, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. יש שם כמה גדולי ישראל שהיום נמצאים בבתי רפואה, צריכים להתפלל עליהם, אבל אנחנו צריכים להיות חזקים, כי אנחנו לקראת ליקויי מאורות גדולים. וצריכים לדעת שכל אחד כזה שמסתלק עכשיו מן העולם זקוקים לרבי דין של מעלה, כדי שעם ישראל יצא ממה שנגזר עליו. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש שבט, ראשי תיבות, שבשר בשורות טובות.
אמן.
ושלא יקוים בנו מה שנאמר, כי בשבט מוסר הוכיחם. ידע כן אותי עוד שבט. אז אני אומר לקודש ברוך הוא, שבט זה גימטריה יישא, כיתת ובית זה י' א', ואני אומר לקודש ברוך הוא, יישא השם פניו אליך ויחונק. אני אומר לקודש ברוך הוא, איש בער לא ידע. ואני זוכר את עצמי ואני אומר לכם, יהודים יקרים, לפעמים אני אומר בתפילה בשבת ואני אומר מזמור שיר יום השבת, כשאני מגיע למילים איש בער לא ידע וחסיד לא יבין את זאת, אז ברגע זה מדבר אליי, זה אני. איש בער לא ידע, איש בער כמה אני לא ידע, החזיר לא יבין את זה, והיצר לא מבין, והוא מקשה עליי קושיות, בפרוח רשעים כמו עשב, ויצידו כל פעול העווה, כי הוא רוצה להחליש אותי. רוצה להגיד לו, כן? הבנתי, אבל זין לסייפה, פרוח רשעים כמו עשב, ויצידו כל פעול העווה, בוודאי. למה? מה העניין? להשמידה. הם צריכים לצאת כדי שנראה מי הם. כדי שנוכל להבדיל בין עובד השם למי שלא עבדו. כדי שנוכל להגיד, הנה אלוהינו זה. לא חיכינו. ולא זה. כדי שנוכל להבחין בין עובד השם ועובד עצמו. אם לא יהיה זה, איך נדע? אם זה לא יהיה, אנחנו נלך שולל אחרי אנשים שלמדו תורה של גאווה, שלמדו וקיימו מצוות מתוך כבוד, שכל תורתם קרדום לחפור בה. איך נדע? אנחנו לאט לאט רואים ויודעים ומתגלים. יפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פניה ונשמדם עדי עד. זה מה שצריך להגיד, כי הקדוש ברוך הוא צורי ולא עוולת בו, שום עוולה. איך אומר יום? כי מת השם לא יצא הטוב והרע. אין רע אצל הקדוש ברוך הוא, זה טוב, אבל לנו זה לא מתעבר. ואני אומר לקדוש ברוך הוא, תדע שיש לך בעם הזה יהודים שאוהבים אותך ומוסרים נפשם על תורה ומצוות ועל הארץ הקדושה הזאת. אתה חייב להם, אתה חייב להם את הבחינה שניסה ברכה, בחינת שבט, שיתבשרו בשורות טובות. מה זה הדבר הזה? מה זה התנהגות הזו? איזה מידה הזו? ושמי השם לא נודעתי להם, זה כבר לעבוד. אנחנו בניהם, ויש לך מידת רחמים. מה זה? לכן, כל מי שרואה את מה שהוא רואה עכשיו, שיתחזק. שידע שהוא צריך להיות כל הזמן בלכתך בדרך, לרוץ, לרוץ קדימה, לרוץ, לרוץ קדימה, לא לפעול עם השכל במצוות, לא לפעול רק על פי שולחן ערוך. אמרתי פעם ששולחן ערוך זה לצדיקים גמורים. אבל שולחן ערוך נועד לצדיקים גמורים, כלשון הגמרא. אבל התורה והמצוות ניתנו, אתם יודעים למי? לחסידים ואנשי מעשה. שולחן ערוך, נכון? בלעדיו אי אפשר. אבל התורה והמצוות ניתנו לחסידים ואנשי מעשה. והראיה, שיש זמן בית ראשון, יש זמן בית שני, ובזמנים שביניהם, ובגלות עד מרן, דרך לצדיק לברכה, לא היה שולחן ערוך, אבל תורה ומצוות היו. היו אנשים תמימי האלוקים, הולכי תום בבטח, אנשי אמונה עבדו, ולא היה להם שולחן ערוך. היה להם חסידות, עשו לשם שמיים, עשו לא בשביל שום דבר, כי הכל היה מעבר לדעת. שמעתי השבוע דברים שאמר רב קורח בבני ברק, רב זקן שהשם יאריך, אמר הוא אמר שאנשים מבוגרים מהדור הקודם מסתלקים לעולמם, זה הפסד המשפחה אולי, ויש נחמה בזה שהם היו שנים ארוכות חיים. הרב כדורי, יש מחלוקת 106, 112. נו, הלוואי וכולנו הולכים לחלוק על גילאים כאלה. יש אנשים נפטרים מעולם בין 92, 93, 80, וזהו, ברוך השם. זאת אומרת, יש נחמה מסוימת. אבל אמר של הדור, זה אובדן ללא נחמה. מה שאנשים הללו בדורות הקודמים, אני זוכר את הסבא שלנו, סבתא שלנו, אנשים שאין להם שום שלס, שום דבר, הכל ברור, שריר וקיים, אין בלבולים בכלל, כלום. יש אמונה יהודית אמיתית, יש צניעות פנימית, חיתונית, יש הקפדה על קלה כבחמורה. וחלק מהאימהות הללו שאנחנו מדברים עליהן, לא ידעו אפילו לקרוא ולכתוב, לא ידעו צורת אות. והיו מקיימות את השולחן ערוך מהדרין במהדרין. בלי שתלמדו כלום. רק מה שראו בבית מאבא ואמא. והקפילו הקפדה בשביל אמונה. בלי שום ספקות, בלי שום כלום, ועברו ייסורים נוראים. אני מכיר אישה אחת, שאחל העולמה הייתה ב-93. רבותיי, תקשיבו. היא הרתה וילדה כמעט 22 פעמים. מה לא טובה? 21, 22, לידות והריונות ולידות. נשארו לה 5 ילדים. כל השאר נפטרו מכל מיני צרות. 5 ילדים. ואף פעם לא התלוננה. אף פעם. לעולם לא היה שום טרוינה על אף אחד. סיפר לי הרב שלום, היה לנו שיחה ארוכה היום, כמעט 1.5 שעות. הוא אמר לי, תדע, אני התייתמתי מאמא שלי. שהוא היה קטן, בחצי שנה. או משהו כזה. כן, חצי שנה. הוא גדל אצל הסבתא שלו. ואבא שלו, אתם יודעים מי היה? סבא שלו היה הרב דיין, הגדול ממרוקו, הידוע. הוא אומר, גדל אצל הסבתא. הוא אומר, זה פעם אחת, הוא אומר, בא יהודי מארץ ישראל לבקר. כשהוא הגיע אליהם, אז התכופפה לרצפה במקום שהוא דרך והיא נשקה את האדמה. הוא היה ילד, אבל הצבתא מה זה? אמר לו, מה? היהודי הזה דרך בארץ הקודש? הנעליים שלו קדושות! האדמה שהוא דרך בו היא קדושה. סיימו לתמימה. איפה אנחנו מנשקים את האדמה? לנו זה רגיל. כשהיו שומעים על יהודי שמגיע מארץ ישראל, זה מבחינתם שכינה והילוך. כשהיו צריכים, הוא סיפר לי, אם הוא לא, אני לא שמעתי את זה אף פעם, אני פעם ראשונה שמעתי את זה, אמרתי, לא יאומן. הוא סיפר שהוא ראה שהסבתא הייתה צריכה להיכנס, להתרחץ. הוא היה רואה אותה פורסת, סדינים, על הקירות של המקלחת. פעם הוא אמר, מה זה? אמר, מה זה? הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. אני לא יכולה להתרחץ ככה. צריך לשים מחיצה, כיסוי. איזה קדושה, איזה צניעות, איזה אמונה. זה לא שהוא אמרה, היא אמרה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. היא עשתה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. איפה אנחנו רואים דברים כאלה? זה בדורות האלה שהולכים ומסתלקים. אנחנו שונים מהם. שונים מהם בשקופה, שונים מהם בהבנה, שונים מהם בעומק, לכן אנחנו באמת אומרים, אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם. אתם יודעים, אמרו שתבואו בכוח המעשים. למה בכוח המעשים זה אומר, אני, יש לי זכות. אני יכול לגבוע. אמר פעם איזה מישהו שבא איזה חוסי איזה חפץ חיים, אמר לה, אתה יודע חפץ חיים, הרבי שלי עשה מופתים וכך 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 וכך, נו, אחרי זה אמר להלל את הרבי שלו. אמר, נו, זה מה שחזר אמרו בגמרא, שאני גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. עכשיו החפץ חיים אמר לה, אתה יודע, שאני חושב על אבא שלי, הוא גם כן היה צדיק גמור, צדיק גדול מאוד, אתה יודע למה? כי כל מה שהקודש, בואו הוא ציווה הוא קיים. זה תמימות של דברים. אנשים מחפשים דברים, כל מיני דברים שמופתים. דברים על הטבע. ושוכחים שמי שפה גוזר זה הקודש בואו הוא. וצדיק מי שמקיים. דליק למי שמקיים את המצוות ועל מנה כחבל פרס, אבל הוא רוצה גם להיות שלא על מנה כחבל פרס. יחזור באמת שהקדוש ברוך הוא יעמידנו במקומנו הראוי ויפתח לנו, כמו כמו שרשי אומר, מה זה בו? אם רשי אומר, בו אתה ואני נלך יחד, אבל בו גם זה שלוש. ורצות שהקודש ברוך הוא יפתח לנו שלושה חדרים. חדר השדרות, חסד, דין ורחמים. ובאופן כזה שזה יהיה באמת חדר. חדר שהכל ממוזג, הכל משולב, ואז הקדוש ברוך הוא יזכנו לראות במשיח צדקנו ובמהרה בימינו כל אחד ואחד מכם. אמן ואמן.
אני חשבתי שהבור